חלק שני.
חלק
בספיישל
שני.
בספיישל שלנו, אסנת רותם גבאי. מאמנת תודה. ומטפלת הוליסטית. הפכתי הפעם את הסדר.
הכל טוב. מטפלת הוליסטית. ואלינה לוי.
היי.
מולטי טלנט.
וואו, 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 וואו. תמיד ההתחלה היא כזאת נורא רשמית וכיפית. ויש בזה... יש בזה אווירה חגיגית כזאת, שכיפית מאוד.
מתחילות משהו חדש?
כן, אז בעצם בחלק הראשון של הספשייל שלנו, אנחנו הצפנו במושגים ובתוכן מדהים, שכיף שהוא מגיע לעולם, ואני יצאתי מהפרק הזה מעט אלומה, כי עם כל התהליך, וזאת לא הייתה פעם ראשונה ששמעתי את התוכן הזה, אבל עדיין שמעתי את זה שוב עכשיו באינטנסיביות הזאת של 35 דקות, ויצאתי מהפרק ואמרתי, אומייגאד, רגע, 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 אז מה עושים? את יודעת, זה כזה כל פעם מחדש מציף, ואני חושבת שזה יהיה נחמד להתייחס להצפה הזאת, כי היא מגיעה כל פעם מחדש. ואני מוצאת את עצמי ביום-יום, לפעמים תוהה אם אני באמת יודעת מה זאת אהבה עצמית. כי התיאור הזה שנתת בפרק הקודם על לחבק את עצמנו כמו שאוהבים ילד או את הכלב שלך, שזאת אהבה כזאת חסרת גבולות, ואנחנו שמים לעצמנו כל כך הרבה גבולות באהבה הזאת כלפי עצמנו. כל כך הרבה תנאים וגבולות והתניות, ואתה שוכח את זה.
נכון. נכון. אז בואי נתחיל מזה שקודם כל זה לא אשמתנו.
נכון.
ולא אשמתו של אף אחד שמתקשה בלאהוב את עצמו.
כן.
אנחנו גדלנו, כמו שאמרתי בחצי הראשון, בחלק הראשון, שאנחנו גדלנו בחברה, ולא דווקא בארץ, אלא בעולם המערבי, באופן כללי, ואולי באנושות כולה, אנחנו גדלנו בחברה מאוד תחרותית, מאוד הישגית, מאוד מעודדת לשרדות, ואני לא מבטלת חלילה את התוכן של האינדיבידואל, האינדיבידואל, הייחודיות, המובהקות של האדם, זה משהו אחד, והנפרדות וההרגשה שדבר בא על חשבון דבר, וזה תחרות, והראשון מנצח והשני לוזר, זה בעיה. עכשיו...
שזאת האמונה הרווחת סביבנו.
נכון, זו האמונה הרווחת, והאמונה הזאת היא כמובן לא באה מהלב, היא לא מבוססת... לא מבוססת הלב האמפתי, אלא היא מבוססת האגו הנרקסיסטי. ואפשר להגיד, אם אנחנו נתייחס לאיך העולם תופס את מהי הצלחה ומהי המשגים אמיתיים, אנחנו יכולים לראות שהם מבוססים על הרבה, התשתית היא נרקסיסטית למעשה.
כן, שבאמת יש אמונה שלבן אדם שיש לו יותר כסף, הוא בעל ערך גבוה יותר. זה נשמע ממש טבעי.
גם בן אדם שהוא מאוד מאוד עסוק, יש לו המון ערך, מעניין.
כן, כן.
זה מזל. בתור מי שעכשיו אנחנו מסיימות חג של 3 ימים, ואולי גם כל המועד שאני נחתי בו, אז אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אני חושבת שהצלחה גדולה, אמיתית, זה ממש לנוח וליהנות מזה, בלי רגעת
השמע. נכון.
זה אמנות. ולא לימדו אותנו את זה, לימדו אותנו שאם אתה נח, אתה מבזבז זמן, אתה לא מתקדם, אתה הולך אחורה, אם אי אפשר לעצור, כאילו שהחיים האלה זה מדרגות נעות למטה, ואני צריך להאיץ את הקצב כדי להגיע לפסגה.
אוי, וכמה מתיש זה.
אם אני אעצור שנייה, המדרגות יורידו אותי למטה.
כן, נכון.
זה מתיש. אוקיי, אז מה ששאלת על אהבה עצמית זה מאוד משמעותי. אני רוצה להתחיל קצת בתוכן טיפולי, פסיכולוגיסטי, רק בשביל לסבר את האוזן, מאיפה נוצרת התפיסה והאמונה הזאת שכאילו אני לא ראוי לאהבה הזאת, שאני כל כך מבקש לעצמי מהעולם. כן. ואני לא מאמין שאם אני אתן את זה לעצמי זה מספיק. אז קודם כל זה, בוא נאמר שהשורש של הטראומה, גם אצל הנרקסיסט וגם אצל הקודיפנדנט, התלוי חיצון, או האמפתי או האמפת, אצל כולנו, הטראומה היא אותה הטראומה. זה נקרא attachment trauma. Attachment זה היקשרות. בעצם, בתור ילדים, גם ההורים שלנו עברו את מה שהם עברו, לא אהבו מספיק את עצמם, לא הכירו מספיק את נפשם, וגידלו אותנו כמיטב יכולתם. אז כשילד חוזר הביתה, וההורה שלו לא פנוי אליו, והוא עסוק בהישרדות, והוא טעות בדברים אחרים, ולפעמים לא סבלנות. תחשבי סתם, שמעתי דוגמה, זה לא דוגמה שלי, זה דוגמה של ברנה בראון, אגב אני מאוד ממליצה עליה,
עכשיו יש לה הרצאה חדשה שעלתה לנטפליקס.
נכון.
מדהים. שמעתי,
נכון, אני בדיוק אתמול עלי, כי מצאתי את זה, האמת היא לא מצאתי את זה לבד, מה שכיף זה שאני בדיאלוגי, ומצאת את, 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 את הקרדיט לנטלי, שנתנה לי את ההמלצה הזאת, אז אני גם אראה את זה, אבל ברנה בראון היא בעצם חוקרת בושה ופגיעות, מדהימה מדהימה, היא כתבה הרבה ספרים, את ואני התוודענו אליהם במהלך השנים, ויש לה שתי הרצאות למי שמכם שיש לו קושי עם אנגלית לא מתורגמת, אז אפשר במיידי למצוא אותה ביוטיוב בשם ברנה, בית רש נון היי, בראון, כמו ששומעים את זה, בראוני, ברנה בראון, טטוק, בטד, אפשר למצוא אותה בשתי הרצאות, להקשיב לבושה וכוחה של פגיעות, היא מדהימה, היא ממש מדברת על התוכן הזה, וברנה בראון באחד הספרים שלה, מתארת מצב של בעצם סתם דוגמה של אמא שיכולה להיות סופר אמפתית, כן? אבל היא הולכת להוציא כסף מהכספומט, הכספומט לא מוציא לה כסף, היא בלחץ, היא צריכה לשלם שכר דירה, שלה לשלם דלק, היא לא יודעת מה היא תעשה, היא נכנסת לאוטו, באוטו הילד שלה עצבני ובוכה, הוא צורח והוא בוכה, ואז היא מתחילה לצרוח עליו, שלט, שלט! ואז היא מרגישה את הבושה שלה, שהיא אמא רעה והיא אמא גרועה, זה סתם דוגמה של השתלשלות שהילד כאילו נקלע לסיטואציה כזאת שההורים שלנו היו בכל מיני סיטואציות של התמודדויות לא פשוטות, ואנחנו נקלענו לתוך הסיטואציות של החיים שלהם, והרגשנו שאם אמא שלי עכשיו משתגעת וצורחת באוטו, זה בטוח בגללי. כן. כי ילדים חווים שהכל קשור אליהם, הם מאוד מאוד מעורבבים, הם במצב היפנוטי, במצב גלי מוח של ילדים עד גיל 6-7, הוא במצב תטא, זאת אומרת, זה כמו שאתה מאפנט מישהו, ומה שאתה אומר לו זה כזה, אתה ברווז ורוד, אז הוא ברווז ורוד, אז לילדים, אתה אומר לילד, תתבייש לך, אתה ילד רע, הוא ממש מאמין בזה, אפילו שברגע אחד אומרים לו את זה בחס, וברגע אחר אתה מקסים, ואנחנו אוהבים אותך, אבל זה מתחיל כבר שם, התחושה הזו. וגם אם לא מהירים לילד או מעליבים אותו, אבל ההורה לא זמין לצרכים הרגשיים שלו, שזה משהו אחר לעומת צרכים פיזיים, יסודותיים, ילד עושה פרשנויות, הוא לא מתרגם את המציאות מילה במילה או חוויה בחוויה, הוא מפרש אותה. ופרשנות יכולה לקחת את זה גם לפרשנות מעובדת, כמו למשל, אם הצרכים הרגשיים שלי לא נענים, אז הוא לא אומר, בתרגום לכך, כבן אדם בוגר, אמא שלי לא מחוברת לעצמה ברגע זה,
ברור,
ילד לא יגיד דבר כזה, הוא יגיד, אמא שלי לא אוהבת אותי, או אני לא ראוי לאהבה של אמא שלי, ונוצרות אמונות גרעין, שבעצם איתם אנחנו יוצאים לעולם, כמו הצרכים שלי לא חשובים, אני לא אהוב, אני לא חשוב, ואני צריך להרוויח את האהבה שאני מבקש לעצמי. אני צריך להרוויח את ההכרה והערך שלי מבחוץ.
זה כמו שיש אנשים שגדלים להיות אנשים שחולים כל הזמן, כי נכון. בעצם רק ככה הם קיבלו את האהבה מההורים שלהם, שהם היו קטנים.
נכון, ויש ילד ממש דוגמה מעולה, ואת נותנת דוגמה מעולה דרך כאילו הילד כביכול הוא לא אשם, הוא רק חולה, אבל ברור שהמחלות הן פסיכוסומטיות, וחלקן הן ממש ילד חותר לעבר זה.
כן.
כוס לי הבטן, כואב לי הראש, אני לא יכולה ללכת לבית ספר, והוא גם שמח להיות חולה באיזשהו אופן. כן. גם אם באופן לא מודע, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא עושה את זה באופן מודע, אבל כן.
הוא שמח, כן.
הוא שמח בזה. הרבה אנשים שדיברתי איתם ספרו שבילדות שלהם ממש חלמו שהם יעברו ניתוח בבית חולים, או שהשכזו אותם, וכל הכיתה תבוא לבקר אותם, כל מיני דברים כאלה שכאילו אני, זה הופך אותי לחשוב ורצוי ובמרכז העניינים, ויש את אלה עם הפנטזיה של הסופר הירו, אני אציל את העולם, אני, כמובן יש כל אחד מנסה להרוויח את האהבה שהוא מאמין שהוא יכול להשיג, כמו להצליח מאוד בלימודים, להגיע להישגים, ילדים הרבה פעמים נורא מפנטזים, אני אהיה ככה וככה, משהו גרנדיוזי, כדי כאילו להצליח, כדי לעורר גאווה, רק ככה אני אקבל הרבה תשומת לב, כן. לפעמים דרך הישגים מאוד גדולים, או אפילו דרך חוסר תפקוד, אם ילד למשל לא מצליח לעמוד על הרגליים שלו, והוא לא מצליח לשלם את השכר דירה, ומפטרים אותו מהעבודה הזאת, והוא לא מצליח פה, והוא לא מצליח לו, אז תמיד האמא מרגישה שכאילו יש לו עדיין, מה שנקרא, someone is parenting him.
כן.
אפילו שהוא עבר את גיל 20, מישהו עדיין צריך להיות ההורה שלו.
כן.
כמו שדיברנו על זה, למי שהקשיב לספשייל שהיה עם דור, על התזונה, ואז דיברנו על העניין הזה של ההורות הפנימית.
נכון.
יש שלב שבו אנחנו צריכים לקחת אחריות על החלק הפגום הזה.
כן, שאי אפשר פשוט ללכת בעולם ולהאשים את ההורים שלך.
נכון.
אי אפשר. וזאת גם אמונה שנתפסה בצורה מאוד עצמתית בחברה שלנו, בגלל שלשם זה הלך. זאת אומרת, בטיפולים הפסיכולוגיים ובהמון מחקר דרך הראש והמוח, אז אתה מקבל כביכול את התירוץ הזה והולך איתו, נכון. ולא באמת מחפש לפגוש את עצמך בתוך התהליך הזה.
נכון, כי אנחנו חיים בעולם של את מי צריך לתבוע.
כן.
את מי צריך לתבוע שם כדי שאני ארגיש בסדר עם עצמי ושנעשה
צדק.
כן. נכון, ושנעשה צדק. וזה מאוד מאוד מתעתע, ואנחנו מדברים, זה מדהים שאת הצעת את העניין הזה של הרבה מאשימים את ההורים. אני המון פעמים בתהליכים שאני עוברת עם אנשים, אני רואה את ההכחשה קודם כל, הייתה לי ילדות מאושרת.
זה, אני ככה הגעתי אלייך.
הרבה אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, אני מתחילה לשאול קצת על הילדות. לא, 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 לא הבנת, הייתה לי ילדות מאושרת. בוא נחפש במקום אחר.
כן.
את הפתרון לבעיה. העניין הוא שהשורש מתחיל בילדות, אבל זה לא הגורם, זה השורש. כי ילדות זה תקופה שהיא קשה לכל ילד. ילדים, הם חווים את עצמם חסרי אונים בילדות שלהם.
זה נורא.
כן. הם לא מחליטים על שום דבר.
יש מלא הורים שאומרים שתגדל תבין. כשתגדל אתה תראה שזה כלום, כשתגדל אתה תראה שאז יתחילו הצרות האמיתיות. את מכירה את המשפטים האלה של הורים?
בוודאי.
אני אומרת, אומייגאד, איך הורים עדיין אומרים את זה? הילדות זאת התקופה הכי מזעזעת שיכולה לקרות לבן אדם. כאילו כל הילדות שלי אני רק התפללתי להיות בן אדם בוגר שלא חייב ללכת לבית ספר לכל המתעללים האלה שם. ולא חייב ללכת כל יום למקום שאתה לא רוצה להיות בו, ולקחת אחריות על החיים שלך, ובאמת, אני חושבת שרק מאזור גיל 25, אני לא בת 28, אני עושה בחירות שאני זוכרת. כן. שכאילו יש לי זיכרון.
כן.
ושעברתי את המלחמה הזאת, כאילו שעברתי את ההישרדות, וזה, כן. אוקיי, תודה, עכשיו אפשר להתחיל לחיות.
זה מדהים שאת אומרת שמגיל 25, כי לפי המחקרים של מדעי המוח, עד גיל 25, המוח עדיין מתפתח ומתעצב.
אופה!
אופה, וזה נהגים הצעירים שהם צעירים, הם פחות אחראים מאשר מגיל מסוים, זה לא סתם.
כן.
המוח עדיין ממשיך להתפתח. עד גיל 25 בערך, וואו. זאת ההבחנה של חוקרי המוח. אז הגיוני שעד גיל 25 עוד ככה חיפשת את הכיוון שלך ואת המיקוד שלך, וזה עדיין מתעצב, מה שנקרא. עכשיו, המקום הזה של אהבה עצמית, בעצם זו שאלה מדהימה ששאלת אותי על ההתחלה, איך אפשר לאהוב את עצמנו ומה זו אהבה עצמית, למה? כי co-dependent, זה שתלוי בחוץ, האמפתי שתלוי בחוץ, הוא בעצם פצוע באיזשהו מקום. למה? ה-attachment trauma, למה דיברתי על ה-attachment trauma? לטראומת ההיקשרות, כי ההיקשרות שלו, לסביבה שלו, הייתה חוויה לא בטוחה. עם הצרכים שלי, אם אני רגיש מדי, אם יורדים עליי ואני לוקח ללב, אם לא יודעים איך, אם אני לא מסתגל או אני לא משתלב בחברה הנורמטיבית כמו שהייתי רוצה, והרגישות שלי שם אותי במקומות שאני לא ממש מבין את החיים האלה, ואף אחד לא באמת מדריך אותי להבין את הנפש שלי, אז יש שם עניין של גם מערכות יחסים, גם אנשים, אנחנו לא יודעים להיקשה עליהם, כי הרבה אנשים לא באים ממקום של פגיעות ואינטימיות, כי מקום הולדת האינטימיות היא פגיעות. מקום הולדת האהבה הזאת שאנחנו מדברים עליה ללא תנאי היא פגיעות. מה זה אהבה ללא תנאי? זה לא אני מדהימה, אני מהממת, אלא אני עכשיו החלקתי על בננה וכל הפדיחה הזאת שזה קורה ברחוב, ואז אני צריכה להגיד לעצמי, זה בסדר, אני בן אדם, מותר לי. זה עוד דוגמה של להחליק על בננה, עוד חלק, את מכירה את זה שיש אלה שירוצו ויגידו יו, את בסדר, ויהיו את אלה שלא יוכלו להחזיק את עצמם, יתפוצצו מצחוק.
כן, ואף פעם לא הבנתי את זה.
וזה האמפת. אני קשה לי עד היום לראות קומדיות אמריקאיות שיש שם, כי זה המון על חשבון מישהו. צוחקים על חשבון מישהו שהוא כזה לוזר, וקוראים לו כל הדברים הכי נוראים, וזה קורא מצחוק את כולם, ואני כזה, יואו, עכשיו, איזה מסכן. הוא פשוט הולך מדחי אל דחי.
זה כמו שאני רואה משחק כדורגל עם דור, ולדור יש קבוצה שהוא מאוד אוהד. ואז אני רואה שחקן אחר שהוא התהפך עכשיו על המגרש, ואני אומרת, Oh my God, מה קרה לו? הוא בסדר? זה לא מעניין. שיוצאו אותו.
שאלה מה
קבוצה שם. כן, בכדורגל שם, אני רואה שם נפילות, איזה הפכות הם נופלים. אני רואה את השוער שהוא מפספס את הכדור, ואיך הוא כואב לו. אני חווה את המשחק כדורגל כמשהו רגשי. לחמתי.
זה נורא מצחיק.
זה קורה, כן.
זה נורא מצחיק, כי ברגע שאתה נכנס לזה, כמו שחיממו אותך, כאוהד שרוף, אז אתה בעצם נסוג, אני פותחת עוד ווינדו, לעבר מוח הזוחלים, מוח הזוחלים, יש לנו שלושה מוחות, מוח הזוחלים של הלטאות שרבות על הטריטוריה עד הרבת, יש את המוח היונקים שהוא יותר אמפתי, כמו כלבים ודולפינים וזה, ויש את המוח, זה שאנחנו עובדים איתו עכשיו, שזה ה... נקרא העונה הקדם מצחית, שזה נמצא המוח החדש של האדם המודע, האדם שמתעורר אל הנאורות של עצמו, אל המודעות שלו. כן. אז כשאנחנו נכנסים למשל למצבים של תחרות ושל סוג של טרנס, משחק כדורגל מכניס הרבה אנשים לטרנס,
כן.
אז הבן אדם לא אכפת לו, הוא לא רואה בעיניים, זה כאילו עד המוות.
כן.
ובגלל זה הרבה אנשים גם יכולים להיכנס לאותו מצב בכביש, שזה הזם שיש להרבה נהגים על הכביש. אתה פשוט נכנס לתוך המצב הזה, זה מצב ביולוגי.
נהגים ונהגות.
נהגים ונהגות. נהגים ונהגות. נרצה להרחיב את זה, זה נכון, זה נכון. עכשיו, אין בעיה, אין מושלם, אין בן אדם מושלם, אבל בוא נאמר שאנשים שהנפש שלהם מייסרת אותם, כמו האמפתים, הם יחפשו פתרונות. אנחנו נחפש איך הדבר הזה עובד? מה זה החיים האלה?
כן.
למה אני מרגישה ככה? ואיך אני אמורה להרגיש במצב נורמלי? ומה אני אמורה לעשות? זאת אומרת, כל השאלות האלה הן שאלות שתראו לי מערכת הפעלה, איך אני עובד איתה?
כן.
והמנגנון ההישרדותי, שלא של המוח החדש נקרא, שהוא נמצא באזור המצח, המוח ההישרדותי נקרא לזה, אני שוב, אני לא תופלת את זה על קבוצות מסוימות, אבל לכולנו יש את שלושת המוחות, וכולם מופעלים בזמנים אלו ואחרים. אבל כשאנחנו חיים יותר מהמוח הישרדותי, אנחנו נהיה יותר בתחרות, בהשוואות, באחד דבר בעל חשבון דבר, אחד בעל חשבון השני, ואהבה עצמית תתפרש כגאווה, היא תתפרש כהתנשאות, היא תתפרש כאני יותר טוב ממישהו אחר, וזה מה שגורם לי לאהוב אותי, וזה מה שיעשה אותי אחר ומיוחד מאחרים. זאת אומרת, זה נהיה בשביל התודעה הנרקסיסטית, זה נהיה אלבון להיות בן אדם רגיל.
נכון.
להיות בן אדם אנושי, כמו כולם, כאילו זה נהיה בושה להיות נכון. כאחד האדם.
ואני חייבת להודות מתי שאת במערבולת, ואת עוד לא יודעת מי את, ואני מדברת על עצמי, מדברת על זה את, כשאני הייתי בחיפוש, ועוד לא ידעתי לזהות מה באמת האופי שלי, לא ידעתי לזהות מה התגובה האינטואיטיבית שלי, לא ידעתי, כי ידעתי כל כך איך כולם מגיבים, ואיך אמורים להגיב, שמצאתי את עצמי, מלבישה על עצמי איזשהו אימג' של אישה שמצטיינת בכל מה שהיא נוגעת בו, והמרדף הזה הוא רוקן אותי והוא עטיש אותי בצורה בלתי רגילה, והרגשתי בתוך ההתשה הזאת, הרגשתי גם שזה לא מחובר אל הנשמה שלי ואל מה שאני רוצה, מצד שני באמת האמנתי לזה שאני נחותה, שאני בן אדם רגיל, ואני לא מצליחה להשיג את התפקידים הכי מטורפים, ואני לא מצליחה לפוצץ את הסדנות שלי ב-80 אנשים, ושאני לא מגיעה להישגים האלה של הקצוות, כאילו בעולמות שאני נמצאת בהם, כן.
הגרנדיוזיות.
ובאמת, ועד היום, זאת אומרת, אני לא אדבר על זה בעבר, עד היום, יש לי ימים שאני הכי מחוברת, ואני במדיטציות, ואני בנשימה, ואני מחבקת את עצמי, ואני יודעת לתמוך בעצמי ברגעים האלה שהחלקתי על בננה, בצורה תיאורטית, ורגעים שאני מאמינה שאני לא שווה כלום.
כן, זה מאוד טבעי קודם כל, וזה מאוד אנושי ואת לא לבד בזה. אני מכירה את זה מעצמי, אני מכירה את זה מהרבה אנשים שאני עובדת איתם, גם מחברים שלי וחברות שלי. מי שמסכים לדבר על זה בפתיחות ובפגיעות, בעצם מאמץ את האנושיות שלו, שאנחנו מדברים על זה ופוגשים את זה ולא שופטים את זה, ולא מנסים להתגבר על, על ההפרעה הקשה הזאת של להיות אנושי, זה כאילו מעליב אותה כן, להיות כן. לאדם, אוי אוי אוי.
זה קשה לשמוע את זה, כי זה כל כך אמיתי.
ממש. אנחנו כאילו זה מעליב אותנו שיצאנו אנושי, יצאת אנושי, כמו שיצאת צדיק, יצאת גאון,
כן.
יצאת אנושי, אוי אוי אוי. והדבר הזה שאומר לך גדול מהחיים, ותהיה אקסטראורדינר ולא כמו כולם.
כן.
והמקום זה שרוצה להיות לא כמו כולם, מתחיל להיות כמו כולם.
נכון.
כולם רוצים להיות מאוד מיוחדים.
כן.
כולם רוצים להיות מעל, צעד אחד מעל כולם, לפני כולם.
כן.
מרוב שכולם רוצים, אז כולם בתור הזה, כמו התור של השירותים של הבנות, תמיד שם יש תור גדול, והתור של הבנים כזה, אחד נכנס, אחד יוצא.
כן.
זה, מה זה התור הזה? אני האורדינרי, ואין לי בעיה עם זה. אני בסדר עם זה שאני בן אדם, ושאני אנושי, ושאני לא מושלם. ואפרופו מה שאמרת מקודם, זה בעצם, קארל יונג אמר, הוא היה פסיכולוג מדהים, הוא היה פסיכואנליסט מדהים, והוא אמר שהמסע שלנו הוא לא המסע אל המושלם, אלא המסע אל השלם. מהו השלם? תחשבי על שלם, זה אומר סך כל החלקים. זאת אומרת, אם את מציירת תמונה של עומק, את חייבת להכניס שם משחקי אור וצל. חייב להיות החלק של הצל, כי החלק של הצל עם האור יוצר עומק, יוצר תלת ממדיות, יוצר איזושהי אמת, לא טפט.
כן.
וכשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אז תחשבו על החלק שאנחנו מתביישים בו, החלק החלש שלנו, החלק הפגיע, הלא מושלם, הטיפשון הזה, זה שעושה שטויות, זה שלא מאמין בעצמו, זה הטמבל הזה, זאת שמרגישה bad hair day, מה שנקרא, היום השיער שלי עומד על הפנים, היום אני הכי, אני מרגישה סתמית. הדברים האלה, תארו לכם שהיינו מחבקים אותם, והיינו אומרים, זה בסדר, תארו לכם שהילד שלכם, או האחיין שלכם, או האח הקטן שלכם, בא אליכם ואומר, אני לא יודע, אני מרגיש כל כך סתם, אני מרגיש שאני סתם ילד, וזה הבן אדם שאתם הכי אוהבים בעולם. זאת אומרת, אתה לא סתם. אתה ילד מדהים. מה מדהים בי? כל מה שאתה. תחשבו על תינוק שהוא נולד לפני שהוא מאמץ עליו את הבושה ואת הנחיתות ואת הפרשנויות. הוא נולד, הוא כאילו, אחרי שנולד ילד ובאים לאחל מזל טוב ולהחזיק, איזה מתוק, איזה מושלם, איזה יפה, איך הוא ברור. וכל
זה... זה מה שאומרים, זה המשפט הנכון להגיד, אני אף פעם לא יודעת מה להגיד שאני רואה תינוקות.
ממש ברור. ממש ברור. ולהסתכל על התינוק הזה שהוא, סליחה, הילד הזה יודע לנגן את פסנתר, לא הבנתי. הילד הזה הביא איזה ציון, אבל מה אתם מתלהבים? הוא רק נולד. מה הוא עשה בשביל להשיג את כל האהבה הזאת? הוא נולד. ככה אנחנו רוצים לאהוב את עצמנו. אנחנו רוצים לאהוב את עצמנו רק כי אנחנו קיימים. רק כי אנחנו נמצאים כאן. זה, תחשבו, כן. להיות פה בן אדם, להיות בן אדם זה דבר מאוד לא פשוט.
לא.
מאוד מורכב, מאוד מאתגר. לפחות תפרגנו לעצמכם שבאתם לכאן להיות בני אדם, ועל האומץ לבוא ולחיות בעידן הזה, ו- ולהתעורר בעידן הזה.
חושבת שגם זה עידן שעם כל הקשיים שלו זה מדהים להיות בו, כי נכון. באמת יש התעוררות, ואני רואה גם מהמון פרטנריות שלי במקצוע, שפתאום השערים של את התמונות שער שיש היום, יש גם את הציטוט של ישמנה מה היא עשתה שם, ויש גם ציטוטים כמו אני חיפשתי כל כך הרבה זמן את המושלם, ואם היה לי פגם מסוים, אז הרגשתי שאני לא ראויה לכלום, והיום אני מבינה אחרת. ואת רואה פתאום איזושהי הצתה של ניצוצות חדשים, נכון. גם בתוך התעשייה הכל כך מנותקת הזאת רוב הזמן, וזה מרגש לראות את זה.
נכון, נכון, מאוד, מאוד מרגש. זאת אומרת, ההסכמה שלנו לקבל את עצמנו. אז בוא נקרא לזה, שאנחנו לא בנתיב של מסע לשיפור עצמי, אלא אנחנו בנתיב של מסע לקבלה עצמית. ומתוך הקבלה של מי שאנחנו, והקבלה זה לא אומר, אני לא רוצה לפגוש את החלק הזה בי, כי זה מדכא אותי, אלא אני רוצה להכיר את עצמי. זה כאילו, את מכירה מישהו חדש, ואת אומרת, איך אתה יכול לאהוב בן אדם שאתה לא מכיר, ואיך אתה יכול להכיר בן אדם שאתה לא אוהב?
כן.
זה הולך ביחד. אנחנו רוצים להביא אהבה ללא תנאי. זה לא אהבה בתנאים, זה אהבה ללא תנאי. אהבה ללא תנאי אומרת, אני קודם כל אוהבת אותך. קודם כל, אני בוחרת לאהוב אותך. לא צריכה להשיג כלום. אני מתחילה את היום שלי בלתת לי אהבה עצמית, גם אם לא השגתי כלום באותו יום. ולפעמים אני אומרת לעצמי, כשאני בירוד, ביום ירוד, ולא עשיתי את זה, ולא הספקתי את זה, ושוב אני שומעת בתוכי את הקול הזה, ההישגי הזה שאומר,
כי גם תמיד יש עוד משהו לעשות.
תמיד, ואף פעם, ואת יודעת מה? תמיד יהיה לנו משהו לעשות.
כן, אתה אף פעם לא סבי על כל ה-to-do list שלך.
לא רק שאתה לא תעשה בחיים.
כן.
אלא גם שאתה תמשיך לטעות.
כן.
ואם אתה מבין שאנחנו נעשה בחירות שאחרי זה נצטרך לעשות בחירות חדשות עליהן, נעשה בחירות שאחרי זה נגיד, פחות.
כן.
ואז נעשה משהו אחר. אנחנו מבינים שהמסע הוא באמת לא, אלא מושלם. ואנחנו בחיים לא נהיה מושלמים, אז אם נצליח לשחרר את הדבר הזה, כי זה כל כך מוצבע בנו.
מה, בחיים לא? כזה מנותקת על
השיחה. לעולם לא, תשכחי מזה. עכשיו, מה קורה? הנרקסיזם הוא מאוד מטפח את המושלם. ומאוד חשוב לו הפוטוגניות. ומאוד חשוב לו האימג'. והאימג' של הנרקסיס זה ברמה של, אם את נמצאת עם מישהו כזה, עם פרטנר כזה, הוא כאילו, הוא יאיר לך על ימין ועל שמאל, כדי שלא תעשי לו בושות. וככה הוא יעשה עם עצמו.
כאילו את תכשיט.
את כמו תכשיט, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב זה, את כאילו, הוא זוהר לידך. מכירה גם את זה. זה, אנחנו, וואו, עוד לא הגענו לתוכן הזה, זה תוכן קשה. זה כי זה תוכן קשה, הייתי יותר שמחה לטפח.
אולי נעשה גם חלק ג' אנחנו
כנראה נעשה סדרה.
נכון, זה מה שיקרה.
כי זה מאוד נדרש.
נכון.
זה מאוד מאוד נדרש. אני חושבת שהתוכן הזה חייב להגיע לאנשים, ומה שמצחיק שרוב האנשים שיקשו לתוכן הזה, רובם, ככולם, הם אנשים אמפתיים. ואני רוצה לחזק את אחינו האמפתיים שכל כך מתאמצים להיות בסדר וכל כך רוצים להתפתח וכל כך רוצים להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם. אל תתייאשו חברים, אין לכם מה להתייאש. אם אני נמצאת כאן ומדברת על זה ואני שמחה בדרך שלי, כל אחד יכול. גם אני עברתי דרך הרבה ימים חשוכים, דרך הרבה תחושות שהרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני לא מבינה את החיים האלה, שהעולם נגדי, שאני לא מספיק טובה, שאין לי מה להציע, שיש לי מה להציע, אבל אף אחד לא רואה אותי. מלא תלות בחוץ. עד שלמדתי להבין שהבסיס להתפתחות הזאת ולטבוע על עצמנו את הכוח בחזרה, הכוח שלנו שמנו בחוץ. אנחנו שמנו אותו בחוץ. אף אחד לא יכול לתת לנו כוח מבחוץ, כי אנחנו אלה ששמנו את זה. אם אנחנו רוצים את הכוח שלנו בחזרה, כוח אותנטי, אנחנו תובעים את הכוח שלנו בחזרה. אנחנו אומרים, אף אחד לא אחראי לי. אף אחד לא אחראי שיהיה לי טוב. אף אחד לא אחראי שאני ארגיש שאני שווה משהו. אף אחד לא אחראי לאהוב אותי יותר ממה שאני אוהבת את עצמי. אף אחד לא אמור לתת לי הכרה אם אני לא מכירה בערך של עצמי. ערך עצמי לא מגיע מבחוץ. בוא נאמר ש... יש פסיכולוג מדהים שנקרא רוס רוזנברג, חפשו אותו ביוטיוב, אין לו תרגומים לעברית, אם מישהו רוצה לתרגם, תרימו את הכפפה. רוס רוזנברג, דוקטור רוס רוזנברג, טבע את החותם, שבעצם הוא לא רוצה לקרוא לבעיה הזו במרכאות co-dependency, הוא רוצה לקרוא לזה self-love deficit disorder, מה שנקרא חוסר אהבה לעצמי, וזה בעצם מה שגורם לנו להיות כל כך תלותיים בחוץ. זאת אומרת, הריפוי של התלות בחוץ היא אהבה עצמית, וכמה שיותר אהבה עצמית. אני רוצה לספר לכם שלפני כמה שנים קניתי איזה מחשב מאוד מאוד טוב, אני לא עושה פה פרסומות לאף אחד, וזה המחשב מאוד נחשב, והם עשו מבצע שהם קראו לזה ביטוח למחשב שנקרא No Matter What. מה זה אומר? נפל לי המחשב בקומה שלישית, הם מחזירים לי את הכסף. קניתי את המחשב במחיר מאוד יפה, אחרי חודש אני מובטלת, אין לי כסף להמשיך שלם בתשלומים, מחזירים לי את הכסף. כן, ברמה של ביטוח, לא משנה מה קורה עם המחשב הזה, את רוצה את הכסף לך בחזרה, קרתה תקלה, איבדת את היכולת לשלם עליו, no matter what, קבלי ביטוח. וואו. זה הביטוח שהם נתנו למשך שנה, זה היה מאוד מפתה, ואכן קניתי את זה, כי זה עלה ממש, זה 2,000 שקל מכל האחרים, והוא באמת
יותר,
נחשב, יותר מאחרים, כן. אבל הביטוח הזה מאוד עשה כזה, מין תחושת ביטחון שכאילו, וואלה, לא משנה מה יקרה איתו.
כן, הייתה גם זו חברת רכב שעשתה אל.
מדהים. ואז אני זוכרת שקניתי את זה, ואמרתי, וואו, אם הייתי אוהבת את עצמי ככה, אם האהבה העצמית שלי, הייתי קוראת no matter what, עשיתי פדיחה, עזבו אותי, נכשלתי, נכנסתי לחובות, לא הצלחתי בפרויקט הזה, אף אחד לא רוצה לדבר איתי, אין לי חברים, ולאהוב את עצמי no matter what. תחשבו איזה תוכנית ביטוח אדירה זאת לחוויה של שפיות וביטחון, כי הדבר שאנחנו הכי מחפשים בחיים האלה, זה תחושת safety, זה ביטחון, ביטחון קיומי. אנחנו כל הזמן תולים את הביטחון הקיומי שלנו בחוץ. אני עוד לא הגענו לנרקסיזם, אבל זה מאוד חשוב לי שאנחנו נדע שאנחנו לא צריכים להרוויח את האהבה שלנו מבחוץ. ככל שאנחנו נמלא את הכוס שלנו, בוא נחשוב על זה שאנחנו כמו מיכל פנימי שמנסה להתמלא מבחוץ, בחיים הוא לא יתמלא מבחוץ. לא משנה כמה הרעיפו עליכם, אי אפשר להתמלא מבחוץ. תשאלו את אמי ויינהאוס.
אני יכולה לשאול את האח הגדול גם.
כן.
זה היה לי גם סוג של חוויה מהסוג הזה, שאתה חושב שאם התקבלת לתוכנית בפריים טיים, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה ב-19, שהרגישה שפעם ראשונה בחיים ראו אותה, ושפעם ראשונה בחיים רואה, ראיתי שרואים אותי מבחוץ כמה אני מיוחדת וכמה אני שונה, וזהו, והרגשתי שזה הפתרון להכל.
והי, מה הדיווח מהשטח?
והי, זה ממש לא, זה רק פתח את כל הסכר של הפרעות האכילה והפרעות של, זה ממש הרגשתי איזה פיצול אישיות כזה שאין לי מושג מי אני. זעם, פחד, המון המון אימג' להחזיק.
כן, המון בושה
בעצם, גם. המון בושה, אתה מרגיש בחוץ שאתה מחזיק איזושהי דמות שמבחוץ הגדירו אותי, את יודעת, היום זה נשמע לי מצחיק, אני עד היום לא קולטת את זה, לא באמת. גם שהיום כזה אנשים פונים אליי ברחוב, אני כזה אומרת כן, כן, אבל אין לי יכלה לחוויה הזאת, אני לא באמת קולטת אותה. ושמבחוץ הגדירו אותי כאמה מלאומית. ובבית, את יושבת ואת מרגישה הדבר הכי סנו על פני האדמות. ריק, פחד, ממש שנאה עצמית, ממש שנאה, כאילו זאת ההגדרה, אין איך להקטין את זה ולהיפות את זה.
לגמרי מכירה את זה מעצמי, מהמסע שלי. כן, זה נקרא ממש תאוב עצמי, צמידה עצמית, שנאה עצמית. ומה שנורא, שהרבה פעמים כשאנחנו מקבלים הכרה חיצונית, לפני שיש מבפנים גיבוי פנימי, כמו שבדיוק תיארת, זה פיצול, וזה גם חוויה של בושה, כי את אומרת, אם הם היו רק יודעים מי אני באמת, אוי אוי אוי.
כן, הרגשתי ילדה קטנה מאוקראינה, מפוחדת, שאני לא מבינה עכשיו איך מתנהלים עם כל הדבר הזה.
כן.
איך אני מחזיקה על עצמי את כל ההגדרה המפוצצת הזאת, ורק ניסיתי לא לעצבן אנשים סביבי, שלא יגלו חלילה מה קורה באמת בפנים.
כן, כי זה מסתובב, זה בדיוק, זה להסתובב עם מסכה, שהיא כביכול, ואנשים מאוד אוהבים להמליך,
כן.
מאוד אוהבים להתלהב ולהכתיר ולשים על פודיום מישהו ולהגיד וואו, הוא מדהים, הוא זה, הוא זה, הוא זה, ודיר בלק, אתה מפשל ומראה איזשהו משהו אנושי שאנחנו לא כל כך אוהבים, יותר
כן.
משהו שהוא לא פוטוגני, נכון. והוא לא שנון, אתה יכול להראות אנושיות שהיא מצטלמת יפה, לא אנושיות שהיא כזה, מה זה?
כן.
אתה אמור להיות אל.
נכון.
וברור שזה תיק מאוד מאוד גדול. אגב, אם אנחנו מדברים על דמויות מוכרות, סתם לסבר את האוזן, דיאנה הנסיכה הייתה אמפת. ותחשבו שזה
כאילו... אני חושב שדיברנו על זה. רק דיאנה עוברת דיברוש ואני אומרת לו, אני לא אתחוף אותה עוד פעם לנסיכה.
לא, נכון, דיברנו על זה.
כן, כן.
וזה מדהים. מי אז בזמנו אמרה את זה? ג'ודית אורלוף?
כן, בספר שלה.
כן, יש... אם מישהו מכם מתעניין, אנחנו עוד מפרסם את רשימת הספרים המאוד מומלצת. אז היא דיברה על הנסיכה דיאנה, שהיא בעצם הייתה אמפת, ותחשבו מה זה למישהו שהוא אמפס, שהוא מנסה כאילו להצדיק את הקיום שלו, ואיזה לב רחום היה לה, וכולם ידעו את זה, וכמה שהיא כל הזמן תלויה במה חושבים עליה. זאת אומרת, כל העם הזה הייתה, היא הייתה המאמי של אנגליה, למרות שבאנגליה אין את המושג הזה,
כן.
אבל היא באמת הייתה המאמי של אנגליה.
הייתה נסיכה אמיתית שלהם, נסיכה של העם הם קראו לה.
נכון, אבל בתוך המשפחה היא הייתה עם גבר שלא רואה אותה, עם משפחה שלא רואה אותה ולא מכירה בה, הרגישה נורא בודדה, וגם לה, אגב, ידעו שאחרי זה הוא להפרעות אכילה, כן. הייתה לה בולמיה, סבלה מזה ופרסמה את זה אחר כך,
כן.
אבל תחשבו כמה קשה להיות בתוך תפקיד כזה, כשבתוכך אתה שבור, בתוכך אתה מפוצל, ואין לך את האני האותנטי שלך שמחזיק אותך, והכוח האותנטי שלנו, זה רק בא מהיכולת שלנו לאהוב את עצמנו, no matter what, שם הכוח שלנו נמצא, היכולת שלנו לדעת בכלל מה אנחנו מרגישים, ולתת לזה מענה לצורך הרגשי הזה. רוב הזמן אנחנו מנותקים. למדנו להיות מנותקים מעצמנו כדי להיות מחוברים אל החוץ. והתהליך שלנו הוא הפוך. לקחת את כל הסנסורים וכל האנטנות שאנחנו מפנים החוצה, ואני מציעה לכם, אנשים אמפתיים וטובים, קודם כל לחזק אתכם ולהגיד, אני בן אדם טוב, אני בן אדם טוב, אני רוצה בסך הכל להסתדר עם כולם, אני בסך הכל אוהב אנשים, אני מחפש הרמוניה, אני רוצה שיתופי פעולה, אמפתים מאוד אוהבים שיתופי פעולה, יותר נוח להם בשיתופי פעולה מאשר בתחרות, הם מאוד מפחדים מתחרויות, לא נוח להם עם זה, זה מלחיץ אותם, מכירה את זה?
אנחנו צריכות לסיים הרגע.
כמה זמן אנחנו?
אנחנו כבר על 36 דקות.
וואו, זה נושא...
זה נושא אינסופי, כן.
נכון, נכון. אז חברינו האמפתיים והאנשים שרוצים לגדול ורוצים להתפתח ורוצים לאהוב את עצמכם, תדעו שאתם לא לבד. עברנו את זה ואנחנו עוברים את זה. אני פוגשת הרבה אנשים בעבודה שלי בקליניקה שעוברים את זה, וראיתי המון המון סיפורים מדהימים של פריצות דרך מרגשות, ואחת מהן יושבת מולי, אלינה. באמת, אני זה זכות עבורי ללוות אותך במסע הזה ולראות את כל הדרך המדהימה הזאת שאת עושה. ואני רוצה להגיד לכם שאין לי מילים אפילו להגיד את זה בצורה שתעביר בדיוק רב את מה שאני מרגישה ומה שאני חושבת עלייך, אלינה, כי באמת, כדי שזה לא... לפעמים אתה אומר, טוב, אני לא אגזים, טוב, אני לא אתמרח פה בדבש, אבל זה באמת כאין וכי אפס, כי אני יודעת את המסע שאת עברת, ואני יודעת כמה אומץ נדרש ממך להיכנס לעומק התאומות הכי אפלים, כדי לטבוע לעצמך את כל מי שאת, ולא לוותר על אף חלק, ולא להפשיר אף פצוע בשטח. ואת עדיין עושה את העבודה הזאת, וזו עבודה שבני אדם שעושים את התהליך הזה לא לוקחים שבועים, ולא משאירים פצועים בשטח. ואין דבר כזה, זה לא נראה טוב, וזה מעכב לנו את השיירה. אין דבר כזה, לא משאירים פצועים בשטח. ויש בנו חלקים שמבקשים את המבט האוהב שלנו, את הלב הרחום שלנו, את נדיבות הלב שלנו, ותראו, אני יודעת שאתם מקרינים את זה לכל העולם ואשתו. תחשבו קצת על עצמכם, תחזרו לגוף, תנשמו, תעטו, ותזכרו שהדבר הכי חשוב לראות מה אני מרגיש, מה אני מרגישה, מה אני צריך, מה נכון לי, מה לא נכון לי. ואם אתם מרגישים שיש עליכם לחץ מבחוץ, קחו 5 דקות, כנסו לשירותים בעבודה או איפה שאתם נמצאים, תשבו, תנשמו, תרגישו את הגוף שלכם מבפנים.
שדרך אגב, כניסה לשירותים זה אחלה של דבר לעשות, כי זה כביכול קוד חברתי ברור, במקום עכשיו להגיד, אני צריך רגע, ואז אנשים יכולים להסתכל על זה, להגיד, "Oh my God, מה עובר עליה?" כאילו, לא, אני שנייה הולכת לשירותים, ויש לך את 4 קירות שלך, של שנייה לנשום, וזאת קצה שקיבלתי ממך, ובזמן לימודי המשחק הייתי עושה את זה כל כך הרבה, ובזמן שבירמנתי בבר... שעוד עד 5 בבוקר וכולם סביבי שיקורים, והשירותים זה האחלה של מיקום מדיטציה.
וואו, אנשים underestimating בשירותים,
ממש ממש. ואמרתי בלונדון, כמו שיש את התאי טלפון האלה, שיהיה תאי מדיטציה,
זה עדיין קיים, לא הייתי הרבה זמן בלונדון.
כן, הם משאירים את זה כי זה כזה
סימבולי
כזה בתיירותי.
מדהים, אני סליחה, בדיוק הסתכלתי על משהו אחר, ואז כזה, זה הרגע שאני חייבת להכיר בזה שלא הייתי קשובה בסוף. אני רוצה רק להגיד לנו, לכולנו, מותר לנו לטעות. חוסר מושלמות היא אנושית. להיות מושלם זה לא אנושי ולא אותנטי. אנחנו במסע לעבר השלם ולא לעבר המושלם. ועוד דבר אחרון, זה שאני ראוי לאהבה ואני ראויה לאהבה רק מפני שאני קיימת. רק מפני שאני כאן על פני האדמה. אוי. אין בן אדם על האדמה הזאת שלא ראוי לאהבה. ואנחנו לא צריכים להרוויח את מה שהיקום נותן לנו. וזה שיש לנו את התבונה ואת היכולת לאהוב את עצמנו ולהוביל את עצמנו לשם, זה מתנה אדירה. תהיו בהכרת תודה. כלפי הדברים הקטנים, אבל לא באסירות תודה, כלפי אנשים, אף אחד לא יכול לתבוע לכם בעלות.
את יודעת שאחד הדברים שאני רוצה להגיד על ההרצאה של ברנה בראון בנטפליקס, שעדיין לא ראית, זה שיש המון בעיה עם תרגום בין אנגלית לעברית. כי לדוגמה היא אומרת שם באנגלית, אני מעדיפה אומץ, אני בוחרת כל בוקר, באומץ על פני אזור הנוחות. ובעברית תרגמו את זה, אני בוחרת כל יום אומץ על פני נחת.
אומייגאד.
לא, זה ממש לא הייתה הקבלה שלה. את דברים כאלה שאת משתגעת.
נחת. כאילו לא. אוי, למה? כאילו נחת זה מעולה.
כן.
אין ביניהם סתירה. וואו, זה מטורף.
כן, זה מטורף. אז יש כל מיני דברים קטנים כאלה בהרצאה.
נרקסיסטים תרגמו את זה.
אל תהיו בנחת.
לא להיות בנחת.
כן.
לא להיות רגוע.
כן.
אתה נח על משכבך, אתה נרדם בשמירה, חס וחלילה. אז תנוחו חברים.
אז לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה להגיד לך קודם כל, שיש לי פה, היה לי לרגעים את החזקת האימג' של המנחה, ולא של המטופלת, שכאילו אני כזה, סיטואת רוצה להתחיל לבכות, אם זה היה בטיפול פה מזמן, הייתי פה מסיימת לחבילת טישו, אבל זה לא באמת אימג', זה תדעת. זה חלק התרגשות, חלק זה. ואני רוצה להגיד לך, אסנת, שבאמת דור ואני הולכים במהלך החיים ואומרים שפשוט הלוואי שכל בן אדם היה יכול לשמוע אותך ואת האנרגיה שלך ואת התדר שלך, וזה לא במילים, זה בכוונה המדהימה שלך פשוט להפיץ אהבה בעולם ובאמת לרפא ובאמת לתת לאנשים להרגיש שהם לא לבד. ואת יודעת, אנחנו רואים כן תוכניות כמו חתונה במבט ראשון והישרדות ב-2025, ואנחנו כזה, בגלל התוכן אנחנו כזה מזהים, הוא נרקסיסט. עושים כזה, אומייגאד, זה בדיוק כל הסממנים. ופשוט באמת, אנחנו רואים קצת אסנת לכל בן אדם, והעולם היה נראה אחרת. וזה לא סתם ביטוי, כי אנחנו באמת, אני שומעת מחברות, ואני שומעת מהמון אנשים סביבי, שיש גם המון תפיסות בתוך העולם של הטיפול.
נכון.
המון תפיסות והמון החדרת פחד.
נכון.
והמון שאיפה לשלמות גם בזה.
כן, self-improvement מה שנקרא.
כן. אז תודה לך מכל הלב על מה שאת מביאה, ושהדבר הזה שאנחנו עושות פה יגיע לכמה שיותר נשמות אמפתיות.
כמה שיותר נשים, כמה שיותר נשמות אמפתיות, כמה שיותר לבבות שמבקשים להיפתח. תודה רבה על המילים שלך, אני גם רוצה להגיד לך שמאוד קשה לי להכיל את זה, ואני לא יודעת איפה למקם את זה, איפה בתוכי יש מכל להכיל את זה. זה חלק מהדברים שאני עובדת עליהם, להיות מסוגלת להכיל משובים כאלה מדהימים. זה בדיוק מה שדיברנו על זה מקודם, כי הקול הקטן הזה הוא אמנם מוחלש, הוא לא בבוא לדבר ואומר, היא לא מכירה אותי. אז תודה רבה, ליני. ממש תודה רבה. אני מרגישה זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה.
מדהים. והנה, זה חרגנו רק ב-8 דקות, זה יפה.
נפלא, נפלא. מי שרצה להפסיק לפני כן, זה בסדר שלא שמעתם את הסוף.
נכון. אבל הם ישמעו את הסוף.
ברור.
אז אסנת רותם גבאי, תודה רבה לך מכל הלב.
אהבה גדולה לך ולכולם. ותודה רבה לך, אלינה, אלינה, אהבה שלי. השיתוף פעולה הזה פשוט מבורך. תודה רבה לך מאוד על האפשרות הזאת.
איזה כיף לנו בחיים.
כיף לנו.
טוב, אנחנו נתראה בהמשך, ואנחנו גם נעדכן לגבי הפרקים שאנחנו הולכות להעלות באופן קבוע.
באופן קבוע, לגמרי, ייי.
תודה רבה וביי בינתיים.
תודה, ביי.